103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
מה קורה?
ככה וככה, מה המצב?
ככה וככה, תשמע, לא רוצה, אתה יודע, יש אנשים שאומרים אל תפתח עין ואל תעשה זה, אבל אנחנו התרגלנו לבקרים לא כל כך פשוטים, וצריך לסמוך שהבקרים הם לא כל כך פשוטים, וידח זיל גמור, ודי לך קימה ברמיזה, אם הבנת את מה שאני מתכוון.
לא כל כך.
לא?
לא, האמת. אני קצת רדום היום, תעזור לי.
אני אומר, יש בקרים שאנחנו צריכים לקרוא כל מיני דברים.
אתה אומר זה שלא התפוצץ עלינו על הבוקר איזה משהו נוראי?
כן, ושאנחנו לא צריכים לקרוא כל מיני הודעות, שכל מיני גופים רשמיים מוסרים וכל מיני דברים כאלה, אז ברוך השם צריך להגיד...
קמת בבוקר, מה שאתה אומר בעצם זה, קמת בבוקר, אתה חי, אין נגדך צו מעצר, תחייך.
כן, וגם שאתה לא צריך לקרוא כל מיני הודעות של כל מיני גופים על כל מיני דברים נוראים שקרו במהלך הלילה, אם אתה מבין למה אני מתכוון. אתה עדיין לא מבין?
לא, אשכרה, לא קראתי שום הודעה.
כל מיני אותרים לפרסומים וכל מיני דברים כאלה. אתה מבין מה אני אומר?
כאילו בוקר בלי הרוגים.
כן, זה מה שאני, כן. לא רציתי להגיד, נגד עין. אתה מבין? נגד עין, שלא יהיה עין. אז אני אומר, ברוך השם, צריך לסמוך, אנשים תסמכו. ברוך השם, ברוך השם. מודה אני לפניך, אתה מבין?
כן. אני מאמין אבל שיום אחד... אתה תשאל את עצמך, בתקופה של מי הגענו למצב שאם אתה קם בבוקר ואתה חי, אז זו סיבה לשמחה. אבל זה לא עכשיו, אני יודע שזה מוקדם, אתה עוד לא בשל לזה, בסדר.
גיוני, יש לנו את זה, יש לנו פיצוח. שר, יואב, יש לנו פיצוח.
אפשר להתפזר.
אנחנו את שלנו עשינו.
בדיוק.
מצחיק, מצחיק.
התוכנית צריכה להיות 3 דקות, תאמין.
בדיוק, אמרנו את התוכנית.
כל שאר הזמן אנחנו חוזרים על עצמנו.
אתה, הייתה לך... טוב, לא משנה, לא, רציתי דימוי מעולם אחר שבו
עושים... שהיה מסבך אותך.
בדיוק. אני נראה לי שאתה קלטת מה רציתי להגיד. יש לי תחושה כזאת.
לא, אתה נותן לי הרבה יותר מדי קרדיט היום, לא קולט כלום.
לא, כאילו
ש... קמתי בכלל בלי אנרגיה.
שהגעת לפורקן מוקדם מדי, כאילו, תוך 3 דקות.
כן, הבנתי. ורצתי לספר לחבר'ה.
ועכשיו אנחנו, כל מה שנותר לנו זה רק לשים מוזיקה ולעשן סיגריה. עד השעה 11.
כי אני אגיד לך למה זה לא, כל, זה לא כל כך מסתדר מה שאתה אומר, אוקיי, אתה... אבל תהיה פתוח איתי, בסדר?
אני לארג', כן, באתי באנרגיות חיוביות.
בגלל זה. רגע, נו.
תמי שמדינת ישראל נמצאת עכשיו באחת התקופות הכי גרועות בתולדותיה?
לא. לא, להפך. להפך, תקופה מדהימה.
אתה מסכים איתי שם...
פעם אני לא בש... למה השידור שלי כל הזמן נעלם לי? זה מה שאתה אומר לך קורה לרוני קובן. זה בתוכנית שהיית אצלו. ואני שואל את עצמי, עכשיו ברצינות, כאילו, התנודה שלך בין לשבת אצל רוני קובן ולהגיד, להסביר לו, שאנחנו חיים באמת בתקופה מופלאה, כי אשרינו שזכינו, שבה אמנם נשחטנו ונרצחנו ונאנסנו וצווי מעצר והכל קורץ, אבל באמת אשרינו, לבין שאתה קם בבוקר, ותשמע, והיום אני לגמרי מתחבר אליך, שאנחנו במצב שאתה יודע, אתה חי, האנשים היקרים לך חיים, אין צו מעצר, עוד לא פונית מהבית, אז זה בונוס, זה כאילו אתה מלא ניגודים, ואתה יודע מה? ודבר, אם כבר התחלת, ובאמת לא הכנתי עם שום אינסרטים ושום כלום, דבר שקרה לנו אתמול ברעיון המטורף, אתה יודע לאיזה רעיון אני מתכוון?
עם הדוד?
עם הדוד, כן. המטורף, וגם בשיחה שלנו על... על המסיבה ועל הנובה, ושבסוף המסקנה שאתה היית צריך בכלל, אתה ניצול מהנובה, ואז אתה נזכר שבזמנו...
איזה שיחה?
הייתה לנו אתמול שיחה, זה התחיל מהמוזיקה, מזה שאתה, מה שאתה באמת רוצה זה להיות די-ג'יי, ואחר כך שיחה על מסיבות כאלה, ואז הספרתי לך על דלית רצ'סטר, ואז אמרת, לא, מסיבה, ואז אמרתי, בסוף אתה, זה, בקיצור, והרי הדוד סיפר על האחיינית שנחטפה כמובן מהנובה, ואז נזכרתי שבזמנו, בשלב מאוד מוקדם, אתה פגעת ועלבת, אני לא זוכר אפילו אם חזרת בך, בכל המשפחות משם, עם הקטע הזה של רוקדים עם בודה, אתה זוכר את זה?
כן.
אתה יכול להיות באמת דבר והיפוכו בטווחי זמן מאוד מאוד קצרים.
זה נכון, זה כמו לנסוע פול גז, אבל לימן ברקס משוך, אתה מבין?
אז לא מגיעים לשום מקום, נשארים במקום, זאת הבעיה.
לא, אין קשר, תשמע, אני חייב להגיד לך שעשו לה גם עם הבודה, עשו לה עם מניפולציה כמובן.
תמיד עושים עליך מניפולציה.
כי קודם כל, אני באמת הייתי במסיבות, ואני אוהב טרנסים. אגב, קיבלתי אתמול ים תגובות על הטרנס אתמול, אנשים התלהבו, חבל הזמן.
גם אני. אולי נעזוב את הפוליטיקה ונעשה תוכנית מוזיקה.
אני חייב להשמיע לך איזו הודעה שמישהו שלח לי, שלחתי אותה לאיתמר, המנכ״ל שלנו הבוקר, כי הוא אמר לי, תשלח לי את זה. תקשיב, אני שואל לך קטע קטן, מישהו שלח לי, תקשיב. רגע, 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 הנה.
היידה, אינון, אלוף. היידה, 103, אינון מגן נותן לנו סטים. היידה!
לא, אני גמור, מת, עזוב, אין לי כוח.
היידה!
זה בן אדם נוסע באוטו שתקלוט, כאילו מצלם את עצמו עם הטרנס, כן? עכשיו תשמע, באמת אני אוהב טרנסים.
למה זה נשמע לי כמו אורי ארוש דווקא?
בדרך למעצר.
בדרך למעצר, בטרנס.
עכשיו, כאילו, אז אני אוהב זה. מצד שני, בודה מפריע לי, מה אני יכול לעשות? אז אמרתי בשידור, באיזה שיחה, אני כבר לא זוכר על איזה מה, אמרתי, בתחילו אורחימו, למיקרופון בקטן, בזה, אחרי שהתנצלתי וכל מיני כאלה, אמרתי, לי, באופן אישי, הפריע שיהודים רוקדים עם בודה. זה מה שאמרתי בקטן, לא רציתי לפגוע באף אחד, לא אמרתי את זה שזה גרם למישהו, כמובן ישר עשו כאילו שאמרתי שבגלל שהם רקדו עם בודה זה קרה וכל מיני דברים. אמרתי שאני לא אוהב את זה, כאילו בגלל שאני יהודי, ולי גם באופן אישי בהיסטוריה שלי, סיפרתי לך את הסיפור עם הבודה והפסל והוא שהתשכבה וכל הדבר, שהתחלתי לחזור בתשובה וכל הדבר. עשיתי איזה משהו קטן, ישר לקחו את הדבר הזה, הוציאו אותו ברשת, הוציאו זה, וכולם סערו, וינון אומר, ובגלל זה הם קראו, לא, זה לא נכון. בנו שם, אתה יודע, ניפחו סיפור. זאת האמת. עכשיו, מה זה, כאילו, אתה יכול, בן אדם בקונפליקט, כי בסוף, המוזיקה היא מדהימה, אבל אתה, והרייבים הם מדהימים, והמסיבות הם מדהימות, והאנרגיה של האנשים במסיבות האלה היא מדהימה, ויש המון אנרגיה חיובית וכל הדבר הזה. אבל מצד שני, יש גם זה היה בשבת, זה היה בשמחת תורה, והיה שם את הבודה, והיה שם את זה, אז כן, החיים הם מורכבים, יש דברים חיובים, יש דברים שליליים, ואתה יכול להתייחס לדבר בצורה קצת יותר מורכבת מאשר לראות אותו זה. זה אם אני מנקה בצד בכלל את כל האירוע של האסון וכל הדבר הזה, כן? לא מתייחס עכשיו לזה. זה מדבר איתך באופן כללי על האירוע של המסיבות וזה, שזה דבר מורכב. אבל את המוזיקה אני אוהב, מה אני יכול לעשות?
לא עובר. אני אומר את זה קצר, אתה בבוקר של חפירות, באת בהתנסחויות.
פסק הדין הוא הורשע.
לא, אני לא מרשיע אותך בכלום, אני לא שופט ולא...
מתי גזר הדין?
אולי קצת מחנך. גזר הדין זה לשדר איתי. תשמע, קודם כל, מה זאת אומרת? נדמה לי, מישהו פה מזכיר לי, לא, תשמע, אנחנו כנראה הגענו לזה כי לא היה לנו שום נושא אחר הבוקר, שאמרת משהו...
יש, הכנתי מלא נושאים, מה הקשר? זה לא קשור.
אני לא, אמרת משהו, הנה אני אפילו מקריא את זה, אני מרגיש שקרה לנו משהו שהשם כעס עלינו מאוד והניש אותנו, ראיתי רב ששאלו אותו איפה השם, בקיצור, השם לא היה שם כי לא אוהבים אותו שם, תשמע, בוא ננקה את זה.
ציטטתי רב. ציטטתי רב.
תשמע, אנחנו מדי פעם מעלים רבנים שאומרים דברים מחרידים, ואתה אומר לעצמך, אם הוא רב,
גם זה עשו כאילו אני אמרתי, לא.
אני רץ להיות בודהיסט עכשיו, אבל תשמע, כשלא זוכר אם זה 300 ומשהו או 400 ומשהו צעירים שלנו נשחטים במסיבה מסוימת, ואתה יודע, קודם כל לא יש שם רק יהודים. ושאתה היית בעצמך בתאילנד בטוח, הלכת והסתכלת על פסלי בודה. אני בזמנו שהייתי עוד נוסע לתאילנד, אז המקום שאני נמצא בו תמיד הוא נמצא ליד הביג בודה, וכשאני בחוץ לארץ ויש כנסייה מדהימה, נניח אתה יודע, אני נכנס לראות, וזה שיש שם פסל של בודה לא אומר שמישהו רקד לצלילי בודה, או לא יהודי, או השם, או כל הקשקשת הזו. אבל בסוף צריך, אתה יודע, שיהיה שסתום כלשהו בין כל קשקוש שעולה לך בבטן לבין הפה. וזה, אתה זוכר בזמנו, זה פגע ב... אתה יודע, אם זה לא היה קשור לכל כך הרבה רצח ושחיתות ואונסים שעברנו ואסונות, אז זה היה עובר בשקט לגמרי, ונפגעו בזה הרבה אנשים, וזה, ואין שום... ואתה רואה היום כמה אנשים, גם הבייס שלך היו שם. הבן של אליהו ליבמן, אליקים השם, יקום דמו, שרק עכשיו זוהה, אחרי ששמונה חודשים, שבעה חודשים, בכלל חשבו שהוא נחטף, וכולי וכולי, והרש מירושלים, זה בתים דתיים, כן, אנשים שהורידו קצת את הכיפה, וזה לא חטא כזה גדול. ובסוף, זה דוגמת, שמה, אותו דבר אורי ארוש. אם אני אתה... אני לא מגן על הדבר הזה, שאגב, אתמול התפארת שהוא שוחרר, אז אני צר לי, ממש צר לי להתקן אותך, שהמשטרה, הדבר הטוב היחיד שהיא עשתה בחודש האחרון, זה הרהרה על השחרור, ולא רק הוא ערך, הוא ממובא עכשיו לעוד הערכה, ויהיה נגדו כתב אישום, ואי אפשר להגיד, כמו שאמר איזה יגאל מלכה, או כזה או אחר, הוא לא תקף אף אחד, כי יש סרטון שבן אדם בועט, באיש מבוגר, ששחל שישה מבני משפחתו, ושוכב על הרצפה, ועל זה לא מגינים, תאר לעצמך מה היה קורה עם זה, מי משהו שאני, אתה יודע מה, למה תאר לעצמך, אלי גלמן, שמאוניברסיטת תל אביב, ואתה יודע, גיניתי, אני שונא את המילה גיניתי. נמאס לי מפסטיבל הגינויים הזה, אבל פתח את הג'ורה שלו.
גיניתי המשווני.
גיני המשווני. יש איזה ארבע גיניות, אתה יודע את זה?
באמת?
כן, יש כמה
גיניות. ככה
חופשי ארבע? עוד שלוש או ארבע. אחת מהן יש להם, יש לה אפילו שם, שם מוזר, סונט. שכחתי, נו, מה לעשות? בקיצור, כותבים לי שאנחנו משעממים, וצריך להתחיל להרים את התוכנית. קדימה, מה הכנת?
תשמע, א', לא הגנתי על אורי ארוש. בוא נתחיל מזה.
הוא אומר... אני אשמיע...
לא?
הוא אומר במה שהשמעתי, שאתה, הצל ועוד אחד, זה היחידים שמגינים עליו.
היחידים שלא מפחדים לפתוח את הפה, זה מה שהוא כותב. ואני לא פחדתי לפתוח את הפה, בזה הוא צודק. לא פחדתי לפתוח את הפה ולהגיד, רבותיי, תדעו לכם, שבת האירוע הזה מי שהתחיל שם באלימות זה קדם, גדי קדם, וזה צריך להגיד ביום ש, בימים שבהם מרב חג'אג' שהיא אמא שכולה, כן, עיקוב הדין לתאר מבחינת מערכת המשפט, ורודפים אותה על זה שהיא עשתה גרפיטי או סטיקר שם של האום של 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 איך זה נקרא של אירופה, האיחוד האירופי וכל הדבר הזה, ורודפים אותה שנים, שנים, את מרב חג'אג', אמא של שיר השם יקום דמה, כן, אותה ואת שפי פז, שעכשיו רוצים את שפי פז להכניס לשישה חודשי מאסר, כן, גם כן על השטויות האלה, איזה אפליה, איזה זה, אז אני אומר, בתוך האירוע הזה צריך לזכור, כן, שפה האב השכול עם כל הכאב והאסון ונורא שמה שעבר עליו, הוא תקף ראשון, אשתו שם משכת השלט, והוא תקף פיזית ראשון, כן, אז כאילו צריך להגיד את האמת שאת כל הקטטה הזאת הפיזית הזאת הוא התחיל, אז עם כל הכבוד אני לא מבין את המשטרה שאומרת לא, אותך, את האב השכול לא נוגעים בו, בניגוד למרב חג'אג', את האב השכול לא נוגעים בו בגלל מה שקרה, כי פה זה אב שכול, ואת אורי ארוש עושים את זה. אני, הוא אמר, אינון לא מפחד לפתוח את הפה, נכון, אני לא מפחד לפתוח את הפה, כי איפה שאני מזה שקר וצביעות וחוסר צדק וחוסר צדק, אז אני אומר זה חוסר צדק, צריך לעשות את זה. אגב, אתמול התפרסם ברדיו קול חי, שבשנים 22-23 כמדומני, הוגשו 27 כתבי אישום על הפרת הסדר, על חסימות כבישים וכל מיני דברים כאלה. אני מדבר איתך על התקופה של המחאה החברתית, כן? כל הכתבי אישום שהוגשו, 27, זה רק נגד חרדים. לא הוגש אף כתב אישום נגד מישהו מהמחאה החברתית. אתם קולטים כל מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות, כל הטירופים וחסימות הכבישים ואיילון ונזק באיילון במיליונים וגשרים וכל הזה, שום דבר, שום כתב אישום. אז תגיד לי, זה לא מופרע הדבר הזה? זה לא מופרע? אנשים, אתם לא מרגישים שאתם חיים במדינה שזה אפרטייד בין שחורים ללבנים? זה פשוט מטורף שזה מדינה שיש כאלה שהיא מרשיעה ויש כאלה שהיא לא מרשיעה, יש כאלה שהיא מגישה נגדם כתב אישום ויש כאלה שהיא לא מגישה נגדם כתב אישום. זה לא עובר, הדבר הזה לא עובר, ולכן אני התקוממתי נגד הדבר הזה בעניין של הקטטה, זה הכל, כי אני מזהה חוסר צדק. אגב, מוטי קסטל צייץ אתמול משהו מטורף, כן? משהו מטורף, איפה זה ש... הנה, אכיפה בררנית זועקת לשמיים, שופטת בית המשפט בירושלים על פעילי אחים לנשק, אלה שנעצרו, שרצו לשרוף את המכוניות ולחסום את הכביש, מה היא אומרת אליהם? תקשיבו, שופטת, מה היא אמרה? אנשים כאלו לא אמורים להיות במעצר, והיא שחררה אותם. ונציג המשטרה תקף בחריפות, כותב קסטל, איזה מסר זה? אלו פורי חוק שצעקו לנו, אנחנו החוק. כן? הוא אומר, שימו לב לדברים שאמר הפק משה לויטן, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון, בדיון על הערעור. הוא אומר, בשם הסיסמה של אחים לנשק והמילים המכובסות האלו הרשו לעצמם המשיבים לעשות את מה שעשו. אני שואל את עצמי, מתוקף תפקידי ותפקידי הקודמים, יצא לי לחקור תיקים כאלה בכל גווני הקשת הפוליטית, דתיים, יהודים ושאינם. תמיד כשהגענו לצומת הזו באירועים כל כך חמורים, המשיבים נעצרו. הפסדים של חסימות המוניות יכולות להקים עילת מסוכנות. חוסמי כבישים בתקופת ההתנתקות נעצרו גם עד תום ההליכים. ביקשנו צווי מעצר וסורבנו, ביקשנו צווי חדירה וסורבנו. אני שואל את עצמי, כשנתפס חבל, כפפות, מחלי דלק, איך זה מתיישב עם הגרסה? איזה מסר יש פה לשוטרים של מדינת ישראל? כשפורי חוק אומרים להם, אנחנו החוק. אתם משטרה של בן גביר, מה המסר שבית המשפט מעביר לשוטרים שמוסרים את גופם יום יום שעה שעה בהפגנות וגם פה מנו בגופם מהמפגינים לחסום את הכביש? כן, הוא אומר, כאילו, לויטן התייחס גם לטענה שבתי המשפט מקבלים שוב ושוב באירועים של פציעת שוטרים כתוצאה מתאונה במהלך מאבק שמתפרים בהפגנות. אם, הוא אומר, אם השוטר לא היה תופס את הדגל, אז זה לא... טוב, הוא מתחיל פה. נציג המשטרה קבל גם את העובדה כי בית המשפט בחר לשחרר לאחרונה חשודים ומתפרים בהפגנה בגינה נהרגו עובד קפלן ומתנדב במשטרה תוך שהוא משית עליהם תנאי מופרך לפיו אסור להם להשתתף בהפגנות בלתי חוקיות. ואז הוא אומר להם השוטר, האם אני צריך את אמרת בית המשפט לומר למשיבים שעליהם לא להשתתף בהפגנות בלתי חוקיות? לא בשביל זה התכוון המחוקק בקובו כי הפגנה צריכה להיות חוקית וישנם תנאים לכך? אני לא צריך שבית המשפט יבוא ויגיד לי אל תעשה משהו שהוא בניגוד לחוק, כי את זה אני יודע. בקיצור, ואז השופטת אומרת לו, כן, אבל המשטרה אמרה שזה לא קשור להפגנה, זה שהם נהרגו, והוא אומר לה, לא, המשטרה אף פעם לא הוציאה הפגנה כזאת, או הודעה כזאת. זה פייק, זה פייק הודעה. תשמע, אנחנו חיים בעולם פשוט הזוי, אני לא אקריא לך את כל הדבר הזה, זה ארוך. תקראו את זה בבקשה במערכות אינוניוז, בטוויטר, בטלגרם, בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם ובטיק טוק. מה זה אתה, איזה מדינה זאת? איזו מדינה זאת? על אתה מגן, אתה מגן על, איך אתה אומר, אתה מגן על תועבה.
זהו?
כן.
אוקיי. קודם כל, לויטן הזה לא עמד מול שום שופטת, הוא כבר פרש מהמשטרה והוא ביביסט. אתה מצטט אותו כאילו הוא עמד מול השופטת. שנית, האחים לנשק לא צריכים להיות במעצר, וזה ברור וידוע, משתי סיבות מצטברות. א', הם לא פשעו, והוכח שהמשטרה הביביסטית, הבן גביריסטית, המיליציה, לא המשטרה, המיליציה. אני אומר, תבואו לעצור אותי, קדימה. אני מוכן לתת לכם הפרטית הכתובת, שכל יום כותפת אנשים מהבית שלהם כאיזה סוג גרפיטי, שלא מכניסה אוהדי כדורגל כי יש להם חולצה נגד בן גביר. אתה שמעת את הדבר הזה בחיים שלך? פרץ אמר, אני מדבר אליך. האם יש שוטרים שלא מכניסים אוהדים שכדורגל או כדורסל כי כתוב להם פאק בן גביר על החולצה? את יודע שהתשובה היא כן, וזה קורה במשמרת שלך, פרץ אמר. אגב, הוא איש טוב, הוא שוטר טוב, אבל הוא נלקח בשבי. משטרה שהשר שלה שוטף את המפכ"ל, זה פרסום שלי בעינון ניוז. למה הוא שולח ניידות לתת למסעיות ההומניטריות להיכנס לעזה? עכשיו, פה מתחיל ופה קבור הכלב, ולא התכוונתי עכשיו על מישהו ספציפי שהוא כלב. בזה שהמשטרה מביאה מכתזיות ושוטרים סמויים, עשרות שוטרים סמויים בהפגנות נגד הממשלה עם דגלי ישראל וכאילו מפגינים, ואז הם מוציאים את דגלי ועוצרים את המפגינים. חבר'ה, זו ליבת הדמוקרטיה. בהתנתקות היה אירוע אחר לגמרי. אם אתה רוצה, בוא נעשה בהפתעה נלט כרדיו, היה מפכ"ל, הוא יסביר לך את זה, מוסביר את זה הכי טוב. ואין שום מסוכנות. אחים לנשק הוכח שהם הכינו מיצג. הם הביאו מכוניות שרופות והרוסות, לשים אותם ליד החן הזה בשער הגיא, לא על הכביש, ולהראות שזו ממשלה של מכוניות שרופות. אפרופו, עיין ערך, הסיפור הזה של, אתה יודע, היה אחרי השבעה באוקטובר, מקום שבו ריכזו את כל המכוניות. אפילו שר נתניהו ביקרה בו, מי יגיד ומי יודע. וזה המיצג, וזה לא סמוטריץ' ששבק עצר אותו בגלל שיתוכן פיגועים, וזה לא אני אומר, זה יצחק אילן, שהוא אפילו יותר מעני מסמוטריץ' אמר. אז זה בהקשר הזה. אבל שכחתי את כל הנאום שלך, על מה דיברת? תזכיר לי.
על הפייק, על כל הפייק, על כל הזה, על זה שרק כתבי אישום נגד חרדים, ויש את אחים לנשק לא עוצרים, ופה אף שקול מול אף שקול, ובסוף אתה אומר לי על סטיקרים חוטפים אנשים, על מה את מירב חג'אג' חוטפים, על מה את שפי פז חוטפים, אם לא על סטיקרים וגרפיטי.
נזכרתי, אני מזכיר לך, חיים סירוטקין, אתה זוכר, הוא חזר לאמן כדורגל, אבל זה סבבה ששחררו אותו, בן אדם שדרס, כן? כל הקטע הזה שהיא צילמה בסוף היה פייק, ומגישים נגדו, ככל שאני יודע, כתב אישום, אבל לא. נתתי לך הזדמנות לחזור בך מהגנה על אורי ארוש, כי זו באמת תועבה, והגיע הזמן שתפסיק לחכות אותי. הרי את הכל אתם לקחתם, אתם שופרות, התחלתם לקרוא לאחרים שופרות. אתם זה, עכשיו גם עם תואבה, טנטרום, אני הראשון שדיבר עליך במונחים של טנטרום, ואתם מאמץ, אתם פשוט גנבים, אתם חבורה של גנבים. אבל לא חשוב, זה כבר בקטנה. בן אדם שעומד עם שלט שמאלנים בוגדים, במקום הזה, בנקז, אני משתמש במונח מעזה, שדרכו המשפחות של החטופים והנרצחים עוברות למחאה, אני מדגיש, של חטופים ונרצחים. זה לא ההפגנה של קפלן, זה ההפגנה של המשפחות, הקבועה. היה לך גם טעות באיזה ציוץ שכתבת, תראו כמה הם מעטים על הקפלניסטים. זה לא היה קפלניסטים, זה המשפחות. ופעם ביום הם עושים טקס וחוסמים את הכביש 5 דקות. ואני חושב שאפשר לעמוד בזה. אז בן אדם שעומד במקום הזה עם שלט שמאלנים בוגדים, ובן אדם שמטריל ומגדף את המשפחות כשהן נכנסות לשם, והוא יודע איזה משפחות אלה, על הבן אדם הזה, ינון, אל תגן. זה הכל.
אז עכשיו אתה
לא,
מצדיק.
וזה לא, רגע, שנייה, אתה, לא הפרעתי לך. וזה לא היה, לא, זה לא קטע שהם התחילו, לא. כי קודם כל, המשטרה, דבר ראשון, אני תקפתי אותה על זה. עצרה, לא עצרה, אבל היא זימנה את גדי קדם, ובסוף העדות שלו חקרה אותו בעזרה. אבל אחרי שהמשטרה, כאילו יש דברים שגם משטרת בן גביר, קשה לה לסובב, אחרי שהיא רואה את כל הסרטונים, היא רואה שהוא לא תקף את גדי קדם, הרי מה שקרה זה שמישהו דפק לרומה, לאשתו, את השלט בפרצוף, ואמר לה גם כמה דברים מחרידים, והיא ניסתה לקחת לו את השלט, ואז הוא תקף אותה, ואז גדי בא להגן עליה. זה האירוע, וכולו מצולם. אז אפשר להגיד שהם התחילו, אבל אפשר גם להבין את הנסיבות. אבל בסוף מי שבועט ובועט בראש ובגוף של איש קרוב ל-70, ששת בני משפחתו נרצחו דקה קודם, בשבעה באוקטובר, הוא חלאה.
אפשר לענות?
אני עניתי עכשיו לך, אבל דבר.
תראה, קודם כל אתה מתאר אירוע שלא נכון. אני מציע לכם, תסתכלו על כל האירועים והסרטונים, ורואים שאשתו של קדם היא זו שנוקדת אלימות ראשונה, שהיא מנסה לחטוף את השלט. זה לא נכון מה שאתה אומר, אתה משקר, זה פשוט לא נכון.
חד משמעית נכון.
בסדר, אוקיי, זה דבר ראשון.
יש סרטונים שאנשים יתשבו, ישבטו בעצמם.
דבר שני, רואים שגדי קדם הוא זה שתוקף פיזית ראשון עם אגרוף לפנים של איזה פעיל ימין. רואים את זה. דבר שלישי, אתה מצדיק את האלימות, אתה אומר, אוקיי, אז הוא תקף ראשון, אתה אומר, אבל אפשר להבין, וגם המשטרה מבינה. אז אם המשטרה מבינה, למה את מרב חג'אג'ים לא מבינים? למה את שפי פז ומרב חג'אג' רודפים אותם על סטיקרים וגרפיטי, רודפים אותם שנים? למה? מה ההבדל? אני לא מבין, תסביר לי את האירוע. זה בדיוק מה שאני אומר. ואתה אומר, את ההפגנה הזאת, אז הם חוסמים את הכביש כמה דקות, אפשר לעמוד בזה. את זה אפשר להבין, ואת זה אי אפשר להבין. למה? כי זה לא אותו דבר. כי לאלה מותר, ולאלה אסור. וזה כל דבר. את אלה אסכים לנשק. איך השופטת אומרת? אנשים כאלה לא צריכים להיות במעצר. פשוט מאוד. אנשים כאלה. זה... היא גומרת את כל הוויכוח. היא גומרת את כל הוויכוח, ואתה אומר, ואני צודקת. זהו, אין ויכוח. אנשים כאלה לא צריכים להיות במעצר. מותר להם לחסום כבישים, מותר להם להעביר מכוניות, כי זה מיצג. תקשיבו, זה בכלל לא, הם לא חסמו כביש. אתם, מה שאתם רואים, זה לא חסימת כביש, זה מיצג. זה מיצג. כן? לא משנה, זה לא מתרומם, הם לא מצליחים להביא אנשים, אין זה, הם לא מגיעים מעברים. השמעתי לך פה את דפנה לוסטיג, אני כבר לא צועה, אני חושב שכן, כן, השמעתי לך, שאומרת לא מגיעים 3,000 איש, כן, לא מגיעים 3,000 איש. אתמול פרסמתי באינו ניוז את זה שמתוך קבוצת, איך זה נקרא, דיונים ועדכוני המחאה, בקבוצת וואטסאפ שלכם, כן, כל מיני דברים, שהמחאה לא מתרוממת, שהיא נבוכה, שאנשים אומרים זה לא עוזר, אנחנו לא מצליחים, זה לא מתרומם, זה לא מצליח, אנחנו יורים לעצמנו ברגל, כל מיני ביטויים של בוקה ובולקה בתוך המחאה. זה לא מצליח, אז מה עושים? אז חוסמים כבישים, אז מפגינים, אבל אבל אתה אומר, אפילו משטרת בן גביר. נו, אז מה, אז אני לא מבין את הקטע. מה זה? למה את אלה אפשר להבין ואת אלה אי אפשר להבין? טוב, הבנתי את העניין. בוא נמשיך הלאה, אני רוצה לעבור אותך הלאה, אני רוצה לעבור איתך לידלין, לקונספציה. תקשיב, אתם מדברים על קונספציה. כל כך הרבה שנים, כל כך, הרי כל האירוע, מיד אחרי הזה, התחלתם ישר לדבר, איך אמרתם ביבי השם, איך אמרתם ביבי השם, על הקונספציה שביבי הוביל. לא שהיה פה פשלה של הצבא, לא שהייתה פה פשלה של המודיעין, לא שלא העירו את נתניהו באותו לילה, לא שכל האירוע הצבאי פה קרס בצורה מטורפת, לא, ביבי השם שהוא העביר את הכסף מהקטרים, כן, הוא השם, הוא העביר את הכסף מהקטרים, בגלל זה צהל נרדם, בגלל זה צהל קרס, בגלל זה לא היו כוחות, בגלל זה המודיעין קרס, זה, כן, הפכתם את כל היוצרות. עכשיו, מילא הייתם באים בידיים נקיות על הקונספציה, אבל לא, אתם ממשיכים עם הקונספציות שלכם. עכשיו, כולכם, כל העיתונאים, כל הפרשנים, כל הזה, כולם שפררים את האמריקאים, כל הביטחוניסטים, כל תרוצי התבעלה, כל בתוך המטבחון, וגלנט, וגנץ, ואייזנקוט, וצוות המסע ומתן, וכל הצבא, וכולם, מה רוצים? הדיל החלומי, שגרירות בריאד, מדינה פלסטינית, חמאס נשאר, מחזירים את החטופים, בטח הוא יחזיר את החטופים, ודאי את כל החטופים, ואיך נתניהו לא עושה את זה? עכשיו אתם ממשיכים, איך נתניהו לא לוקח את דיל חלומותיו? תקשיבו לידלין, אתם לא מאמינים, תקשיבו בבקשה מה ידלין אומר בתבלה 12 אתמול.
תראי, אני שואל את עצמי יונית, מה קרה לחשיבה האסטרטגית של מדינת ישראל? שבעה חודשים וחצי היא תקועה עם אותה אסטרטגיה שיצאנו אליה באוקטובר, והדברים השתנו. הצפון בוער, הוא היה חזית משנית, הוא היום סופג יותר אש מהדרום. איראן אולי שואטת לגרעין. הסעודים מוכנים לעשות עסקה. יש לנו הרבה לקח ממה שעשינו עד היום. זאת אומרת, ריאד או רפיח? אנחנו אחרי העזיבה של ג'ק סליבן, בלי רפיח ובלי ריאד. זאת אומרת, יש פה איזשהו קיבעון שמוכחים לשנות אותו. אנחנו עם שידוע ביכולת האלתור שלו, בחדשנות, ביכולת למצוא פתרונות שלא נראו בהתחלה. ויש פה באמת פתרון יוצא מהכלל. קודם כל לנושא החטופים. החטופים הוא הנושא החשוב ביותר ברגע זה. אנחנו צהל עושה עבודה מצוינת. הוא הורג 20 מחבלים כל יום ברפיח, ואולי 40 בג'באליה. תוסיפי את זה ל-14,000 שכבר הרגנו. זה לא אסטרטגיה, זה אפילו לא טקטיקה. ויש לנו אפשרות להביא את החטופים, לעשות הפסקת אש בצפון, לנסות להסדיר את הצפון דיפלומטית, להביא הישג עם סעודיה. אם היית שואלת אותי פה באולפן, לפני שנתיים, על מה ראש הממשלה חולם בלילה?
טוב, יאללה, בסדר.
הסכם עם סעודיה והצלת.
טוב, בקיצור, חבר'ה, הסכם החלומות, הדיל. הסכם, הפסקת אש פה, והסכם עם חיזבאללה. הוא כבר עושה הסכם עם חיזבאללה, ברור, חיזבאללה. רק חיזבאללה. הם כולם רק רוצים שאנחנו נעשה שלום עם הסעודים. לכן חיזבאללה התקפל וחמאס התקפל. איזה קונספציות, איזה שטויות. יש פה קיבעון שמוכרחים לשנות, מוכרחים. חייבים לה, איך אמר אולמרט לפני כמה ימים? חייבים לעשות שלום עם מישהו. זה הקונספציה שלכם. חייבים לעשות משהו, חייבים לצאת מהקיבעון. אז אנחנו נעשה טילי טילים של שטויות והזיות. במקום להשמיד את חמאס, במקום להחריב את חמאס, לשבור אותו, ממשיכים לעשות את השטויות שלכם. מה העניינים, בן?
טוב, אתה היום מגוחך להפליא. אז קודם כל אני חייב לסיים את נושא אורי ארוש. נתתי לך את כל הכלים למתוח קו אדום. הגרסה שלו בבית המשפט היא כדלקמן. אני פגוע טראומה מגיל 13, אחרי פיגוע תופת. ראיתי אדם גדול קופץ את הגדר במכה חברים, ניסיתי בתמימות להפריד. באותו רגע לא היו שם שוטרים, ניסינו להפריד. הרגל שלי עלתה. לאחר החשיפה ידעתי מי זה, אני כואב את כאבו, מדובר בגדי פלד, כמובן שזה גדי קדם, אני נגד אלימות, אני מזכיר, זה האיש שבסרטון שלו, בסוף האירוע, הוא מתרברב, בעת, איך בעתתי לו בראש? חה. נתתי לך כלים לגנות את זה. אתה טוען שגדי קדם התחיל אחרי שפגעו באשתו. כן, היה שם אירוע כזה, מובן לגמרי. מה הקשר לשפי פז? מה הקשר? משפחת חג'אג', אני מעלה אותם לשידור כל שני וחמישי. למה אי אפשר פשוט לראות דבר שהוא תועבה ולגנות אותו? אין מקרה יותר קל מאורי ארוש לסמן קו אדום, אבל ויתרת. לגבי השופטת, שוב אתה משקר, היא לא אמרה שהם לא צריכים להיות במעצר כי הם אחים לנשק. אין שופטים כל כך מטומטמים. היא אמרה שהם לא צריכים להיות במעצר כי אחד הם לא תכננו לפשוע וזה לא היה מיצג, לא, זה לא היה מיצג על הכביש אלא ליד החן, לצידי הכביש. אז תפסיק עם זה, אבל עכשיו לדברים הם באמת חשובים. הקונספציה, קודם כל צהל השם ואמן השם ושבק השם וכולם לקחו אחריות. היחיד שלא לקח אחריות זה האפס שמוביל את המדינה הזאת, הרופס. ועכשיו תשמע, העליתי את זה אתמול, למרות שזה קמפיין, אבל אי אפשר לא לעלות את זה. את אביגדור ליברמן, זה קצר, שבוע לפני הטבח, אם אתה רוצה קונספציות.
אמרת שלא הכנת את הסינקים.
שלח לי איזה מישהו עכשיו, הזכיר לי מה אני צייצתי אתמול.
לא, אם אתה לא מכין מראש, אסור לך להשמיע.
12 ימים, בלוני תבירה, שריפות, מטענים, ירי אקדחים, ניסיונות לפרוץ את הגדר, שום דבר לא מזיז לממשלת ישראל. אף שר לא התקשר, לא הגיע לעוטף עזה.
הוא אגב בעוטף.
לא נפגש עם התושבים, לא נפגש עם ראשי רשויות. אתמול בערכת מצב אצל ראש הממשלה, הוחלט להיכנע לטרור. הסיכום שממשלת ישראל תפנה לקטרים להגדיל את העברת הכספים מ$10 מיליון ל$15 מיליון בחודש. הם ממשיכים לספות בחסינות, כלומר יש התחייבות של ראש ממשלה נתניהו שאף אחד לא חוזר לסיפולים מיוחדים. הם יכולים לברך על הרצח יהודי ולהרגיש חסינים מוגנים לחלוטין. ככה נראית כניעה לטרור.
טטטם. לא שומעים אותך, בן. יוסי יהושע, מכונה יושי יהושע, מידיעות אחרונות, נמצא איתנו על הקו. שלום.
אהלן, בוקר טוב.
מה קורה? אני מבין שהמלחמה נגמרה, אבל תוקפים בג'באליה, ברפיח, בצפון הרצועה, מסוקים, פצצות, גיוסים, נחל נכנס, הכוחות, ארבע אוגדות. מה קורה?
ארבע חטיבות התכוונת.
לגבי רפיח, אכן חטיבה נוספת נכנסה, חטיבת הנחל. אנחנו כבר עם חמש חטיבות בתוך רפיח, אנחנו מתקדמים הרבה יותר מהר ממה שהאמריקאים חשבו, והאמריקאים אני חושב בסוג של הסכמה בשתיקה, קריצה, איך שאתם רוצים תקראו לזה, נותנים לנו להמשיך לעבוד שם ובינתיים לא מפריעים, כי אנחנו עובדים גם לפי המגבלות פחות או יותר שהם...
הסיפור הגדול, יוסי, זה שבניגוד להערכה האמריקאית, הצלחנו לפנות משם מיליון איש, זה מטורף.
בדיוק, התפנו ומהר. הסיפור בעיניי, והוא סיפור, קריטי הסיפור של ציר פילדלפי. אנחנו נשלים את ההשתלטות, הוא 12 קילומטרים, אנחנו היום 60-70% משליטה עליו, ונתחיל לחפש מנהרות. לחפש את המנהרות ולאטום אותם לוקח זמן, יש שיטות שונות לאטום את המנהרות. ועדיין, כדי לחסום את הציר הזה, ולמנוע מאמצעי לחימה מתקדמים, כפי שראינו למשל, בלבנון של חיזבאללה, כדי שבעתיד לא יהיו שם טילי נונטק מתקדמים, וכדבמי נפץ מתקדמים, ורקטות, אנחנו חייבים לחסום את ה... ציר הזה, כי אחרת לא עשינו כלום עם הפעולה, ככל שתהיה מוצלחת, אם היא תהיה מוצלחת במיגור הזרוע הצבאית של חמאס, כי תוך שנתיים שלוש, האיראנים ישלחו לשם את האמצעים שמתישים אותנו בצפון, ואני לא חושב שבכלל תושבי העוטף, שדרות, אשקלון ואולי אשדוד יוכלו לקיים חיים נורמליים עם אמצעים כאלה, ולכן זה קריטי, ופה חשוב מאוד שיתוף הפעולה בינינו לבין מצרים בהקמה של קיר סלארי, בדומה לקיר של המכשול התת-קרקעי שבנינו לאורך 65 קילומטר.
זה אבל אירוע של שנים, יוסי.
נכון, אבל יש, קודם כל אנחנו צריכים להתחיל אותו, ולראות שיש נכונות בצד השני להתחיל אותו. אני חושב, אני שמעתי הערכה מקצועית שמדברת על פחות משנים, כי זה לא 65 קילומטרים, זה 12, ואפשר להתחיל לעבוד עכשיו, זאת אומרת, בשנה, שנה וחצי אפשר לעשות את המכשול הזה, שלקח לנו שם 3 שנים בדרום, וזה קריטי. לגבי ג'באליה,
אגב, אם המצרים, סליחה שאני מתערב, אם המצרים משתפים איתך פעולה ועושים אצלם רצועה של 12-15 קילומטר נקייה, ממש מגלחים, אז זה עוד יותר מקשה על המנהרות, כי אתה צריך לחפור מנהרה של 20 קילומטר.
אבל אתה זוכר שהם עשו, אבל אתה זוכר שהם עשו.
אני זוכר, אז זה לא מספיק.
זה לא הספיק, ולכן צריך כמו גיליוטינה כזו לרדת למטה, לחתוך את זה בצד השני, כי אחרת נסיים את הפעולה בעזה, עם תוצאות מאוד בעייתיות להמשך. פה תשימו לב מה קורה בארצות הברית. הדרג הצבאי, בין אם בתדרוכים ובין אם בקולו, כולל הרמטכ"ל האמריקאי, מביע, בוא נאמר, אי נחת מהפעילות הישראלית, ואומר לנו, למה לא נשארתם באותם אזורים? אגב, זה בניגוד לדרג המדיני בארצות הברית. כאילו, צריך לומר לאמריקאים, רגע, תחליטו מה אתם רוצים. בלינקן וביידן לחצו שנצא, הרמטכ"לים ומקביליהם שם אומרים לנו, חבר'ה, למה יצאתם? זה לא מקצועי, הייתם צריכים להמשיך לשלוט בשטח. ביממה האחרונה יוצאים גם תדרוכים על כך שלא השלמנו את הפגיעה ב...
הנה, אני אתן לך את זה בצורה יותר מפורטת, כי זה מעניין, זה יצא בפוליטיקו, שישראל חיסלה רק, זה מודיעין אמריקאי, רק 30-35% מלוחמי חמאס לפני 7 באוקטובר, 65% מהמנהרות עוד פעילות, ומה-7 באוקטובר, מול מה שחיסלנו, חמאס יצטרך לגייס אלפי לוחמים חדשים, הם מדברים על זה כתבוסה עצמית, אבל רציתי, יוסי, לשאול אותך דווקא...
מצד אחד, רגע, מצד אחד אמרו לנו, תיצאו, מצד שני, רגע, למה לא השלמתם את הפעילות, אז בואו נהיה רק שיהיו בצד השני מתואמים לגבי...
בסדר, בואו קודם שני אנחנו מתואמים. תגיד רגע, שאלה שמטרידה אותי כבר די הרבה זמן. אנחנו רגע אמרת האמצעים שמתישים אותנו בצפון, ואני מניח שהתכוונת לרחפנים והכתבמים הקטנים האלה שאין לנו תשובה אליהם, וגם לטילים שמבוססים בכלל על טיל ישראלי, על גיל, שהם פיתחו ברוורס אינג'ינירינג, והם יורים עלינו מטווחים אחרים מעבר לגבעה. עכשיו, אומרים לי בצבא, וזה יותר התחום שלך, שידענו שהדברים האלה קיימים. איך לא הכנו תשובה?
אני אגיד לך, כי קודם כל זה לא בסדר, זה מחדל והכל, אבל יאמרו לך אנשי הצבא, תראה מה התפתח בלבנון. אתה יודע כמה תקציבים אנחנו צריכים כדי לפתח את המענה לכל עמלה חדש? מה גודלו של תקציב הביטחון היה צריך להיות? זאת אומרת, אתה צריך לעשות גם מגן אור, שזה הלייזר וכיפת ברזל וכלא דוד וחץ 2 ו-3.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, יוסי. תודה על מה שאתה עושה.
בקיצור, אנחנו בבעיה.
תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל.
סיכום הרעיון. תודה על משבר הכוח אדם החביב.
בסדר גמור.
נקסט טיים.
הזדמנות, כן.
תודה.
תודה, שלום, פרסומות. ישראל במלחמה, אוי אוי אוי, באמת, לא ידענו. למה התמונה שלך תקועה? מה קרה?
לא יודע.
אתה רואה שזה תקוע?
לא, אני רואה רק אותי עכשיו. ועכשיו כאילו החזירו... עכשיו יש שתי תמונות, אבל רק של אירועים.
איזה יופי, מעניין. תוכל להרחיב בנושא הזה בשעה הבאה?
דווקא יש נושאים אחרים שצריך להרחיב בהם.
כן, אני רשמתי לי גם כמה נושאים שמאוד חשוב לי לדבר איתך עליהם.
גם לי.
בסדר, אתה מכיר את זה שהאישה אומרת לך, אני רוצה לדבר איתך בערב.
זה לא, וזה התחלה לא טובה של כלום.
בדיוק.
אנחנו צריכים לדבר.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
תגיד, אגב, אפרופו, בדיוק מישהו שולח לי, באיזה שלב הכניסה לרפיח ומה שקורה שם הופך לניצחון שלי בהתערבות, שתהיה רפיח?
איזה התערבות?
שהתערבנו שתהיה רפיח, אתה אמרת שלא יהיה רפיח.
אני קראתי לך 30,000 פעם את כל הפעמים שאמרתי שיהיה רפיח, רק שהוא יהיה דרדלה. כרגע הוא דרדלה.
אז עדיין לא ניצחתי.
אתה יודע מה ניצחת? נו, אני מוכן גם בזה להודות, רק תתקדם.
אוקיי, עכשיו תראה, הולך לצאת היום סרטון של החיילות החטופות.
כן, של התצפיתניות מנחל עוז.
כן, שנתפס בשיפה לפני חודש וחצי. אני חייב להגיד לך משהו מוזר. לפני שבוע אמר לי איזה מקור שגורמים בכירים במערכת מתכוונים להוציא את הסרטון הזה... כדי להפעיל לחץ על המסע ומתן. במערכת הביטחון ובצהל. ואמרתי לו וואלה, ותה, לא ממש בדקתי, לא ממש עשיתי וזה, ופתאום היום אני רואה שזה יוצא. עכשיו ניסיתי לעשות איזה בדיקה, אמרו לי שהסרטון הזה אצל המשפחות כמה שבועות, ושעכשיו נחליטו להוציא אותו, לא יודע, כאילו, למה דו... זה, אני אומר, כאילו, זה מוזר מאוד, מוזר מאוד.
למה?
זה מוזר מאוד שלפני כמה ימים אמרו לי שמתכוונים להוציא אותו, ועכשיו זה יוצא. זה אירוע מוזר.
אתה קצת לא נורמלי, נו.
למה?
אבל אני אומר את זה כלא רופא.
כמחמה,
כמחמה. שלא תתבע אותי.
אני אומר, בקטע החיובי. בקטע החיובי.
זה לא הבחנה כלילית.
לא כל לא נורמלי הוא שלילי, להפך.
נכון?
זה בדיוק.
מחוץ לקופסה.
נכון?
כן.
למה אתה חושב, מה קרה? אתה אומר, אוקיי, אז אמרו לך, והנה זה יוצא, נו, אז מה?
לא, אבל זה הגיוני לגמרי. קודם כל, כולנו מכירים את הסרטון הזה. אני לא העיתונאי היחיד שיכול להגיד לך שאני מכיר אותו, והייתה התלבטות מתי להוציא אותו. אם אני הייתי אבא של תצפיתנית, אני הייתי מוציא אותו לפני 3 חודשים, לא הייתי מצנזר אותו, הם צנזרו את כל המראות האימים שם, כי רואים שם הרבה נרצחים בנחל עוז, וחוץ מזה הייתי מגיע עם חגורת נפץ ומתפוצץ על השר קבינט הראשון שהייתי רואה, כן? אז הם עושים את המינימום, המשפחות האומללות האלה. אתמול אתה דיברת עם דוד, של מי שהיא, כן, של הבחורה המקסימה הזו, בוסקילה, שסיפר לך, ואתה היית, אני שמעתי אותך, אני כבר מכיר אותך, באיזה אלם ובאיזה עצב היית ברעיון הזה כמוני, על מה עבר עליהם 7 חודשים, כשבמקרה שלה הוא שמע את ההוצאה להורג. אגב, זה סיפור מטורף, אם לא שמעתם את הרעיון הזה אתמול, הוא באפליקציה, חפשו אותו, הוא שמע את, איך מוצאים אותה להורג, והיא אומרת, שמע ישראל, זה אין לתאר את הדבר הזה, ואתה עכשיו תחשוב על כל המשפחות האלה, שהם באותה סיטואציה רק יותר גרוע, כי הם לא שמעו הוצאה להורג, אז יכול להיות שהילדה או הילד חיים, אז שלא יוציאו את הסרטון, מה, חשפת עכשיו שחיתות?
טוב, יש איזה דיווח... שארצות הברית ואיראן הביעו רצון משותף בשיחות שלהן להחליף את הממשלה בישראל, את השלטון בישראל. ראית את הדיווח הזה?
לא. אבל אני יכול להודות, אם תלחץ עליי, שאני עובד בשביל האיראנים.
אני חוזר. מבזק. ארצות הברית ואיראן, כן, בשיחות שלהן, הביעו הסכמה, רצון משותף, להחליף את השלטון בישראל. ממשל ביידן, שלום, תודה. הלאה, מדינות מכירות ברשות הפלסטינית, כמדינה פלסטינית, חוסיין נשיך, מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, כן, כותב אבו עלי, הוא מצטט אותו, אלו רגעים היסטוריים של ניצחון העולם החופשי, האמת והצדק אחרי עשורים של מאבק לאומי פלסטיני, סבל, כאב, כיבוש, גזענות, רצח, דיכוי, התעללות והרס נגד העם הפלסטיני. תודה למדינות העולם שהכירו במדינה הפלסטינית ותודה לאלה שעוד יכירו. זו הדרך ליציבות, ביטחון ושלום באזור. כלומר, הרצח והתמונות שאתם תראו היום של התצפיתניות, כן? זה הדרך... ליציבות, ביטחון ושלום, כשמדינות העולם, כמו אירלנד הבנתי, וכל מיני איזה מדינות הכירו, אני לא יודע, איזה, יש פה איזה סחף מתחיל של הכרה במדינה פלסטינית, בעקבות הטבח, כן? אז זה ניצחון, תקשיב, וזה גם בישראל, כל הכוחות עובדים ביחד עכשיו, שאנחנו נכיר במדינה פלסטינית, אחרי הטבח, שראש הממשלה יכיר באופק של מדינה פלסטינית, אתם מבינים? ואלה מדברים על קונספציות. אלה מדברים על קונספציות. לא, זה דבר נפלא. כן, עכשיו, עוד משהו. טוב, זה פחות חשוב, זה פחות חשוב. זה פחות חשוב, זה פחות חשוב, זה פחות חשוב. אז דבר, כאילו, יאללה, נעשה את זה קצר, דבר, יאללה.
לא, לא נעשה את זה קצר, כי הכי חשוב זה הדיבור. טוב, קודם כל...
לא, יש לי עוד דברים זה, אבל אני נותן לסגן לך בתיק, אתה יודע, בפינג פונג, מה שנקרא.
כן, כן, אני זורם. תשמעו, ראיתם עכשיו, קיבלנו עכשיו בקליפת אגוז, דוגמה לביביזם, אבל במופע הכי נמוך שלו. ארצות הברית וישראל מתכננות, סליחה, ארצות הברית ואיראן רוצות להחליף את הממשלה בישראל. הוא ציטט עכשיו אתר שנקרא Middle East Eye. זה אתר שהוקם על ידי ממשלת קטר. זה בוא נאמר פחות אמין ממוטי קסטל. אם אני מקריא לכם עכשיו מתוך הוויקיפדיה, ותודה רבה לך זה ששלח לי את כל זה. In 2017, a conservative think tank, the American Enterprise Institute, לכם אני אומר, זה רפובליקני, released an article in which they concluded that the Middle East Eye acts far less as a traditional journalistic outlet and far more as an English language front for Qatari supported groups like the Muslim Brotherhood and Hamas. זאת אומרת, ינון מגל עכשיו, במאמציו להגן על התועבה ששמה בנימין נתניהו, מנסה להסיט אתכם נגד האמריקאים שרוצים להחליף פה את השלטון יחד עם איראן. והוא עושה את זה בבוקר שבו, שהערב קודם, האמריקאים והנשיא ביידן הודיעו בקולם שהם שוקלים סנקציות על בית הדין בהאג, וזה כדי להחליף את הממשלה. זאת אומרת, בית הדין שהטיל, ששוקל צווי מעצר נגד נתניהו, וביידן רוצה להטיל סנקציות על בית דין בינלאומי, זה חסר תקדים, רק כדי לשרת את נתניהו, כי בסוף הוא אוהד ישראל, והאיש הזה פה לפניי, שהוא בעצמו תועבה, מפיץ פייק, אמא של הפייק, סבתא של הפייק, לא אומר לכם מאיפה הוא לוקח את זה, וזה פחות מרפש. וזה הערוץ של, שבו מוטי קסטל נחשב עיתונאי, הוא שמצלמים אותו שם, או צורח לראש הממשלה, זה אשרינו שזכינו לחיות בעידן שלך. עכשיו, וכל זה הוא אומר, כדי שנתניהו יכיר באפשרות המעורפלת שפעם תהיה מדינה פלסטינית. אז הנה ספוילר, נתניהו הכיר באפשרות הזו, אלף פעמים. החל מנאום בר אילן, קלה בכל היישום של הסכמי אוסלו בחברון, בוואי, דרך שני מסעים ומתנים צפופים, ארוכים, בסמכות וברשות עם אבו מאזן על הקמת מדינה פלסטינית, ובשעה הקודמת הוא הגחיך את ההסכם עם סעודיה. אני מזכיר לכם, אגב, בממשלה הזו לא היה גם הסכמי אברהם, שנתניהו עצמו לקראת הקדנציה הזו אמר שזו המטרה העליונה שלו. היום הרי גם את הסכמי אברהם הוא לא היה מביא, כי הוא פשוט מכר אותנו לקיצונים ביותר. אבל, אתה יודע מה רצית פינג פונג? יש לי עוד נושא חשוב, לפני הנושא החשוב, כן, הוא עכשיו ניסה להלבין את זה, כן? אבל היום 3 או 4 מדינות אירופיות כבר הכירו במדינה פלסטינית. הכירו במדינה פלסטינית. הכירו במדינה פלסטינית לפני שהיא הוקמה. אירלנד, נורווגיה ועוד 2. אגב, זה רק התחלת הטרנד. אז אני עושה לכם סיכום שבשמונת החודשים שהרופס הזה בשלטון, עם הממשלה של הימין על מלא שלו, של הקונספציה ששמעתי לכם מקודם את ליברמן, שבוע לפני הטבח, זה שלא השם, הגדיל להם את הכל, את הפועלים ואת הכסף. אז בשמונה חודשים האלה, החלום הכי רטוב של חמאס, נמל בעזה, התגשם. הרחבת הזכויות של הפלסטינים באום התקבלה, חיזוק המעמד באום כולל הצבעה גורפת שמדינה קרה, בידוד בינלאומי שמדינת ישראל הכי גדול אי פעם, כולל סנקציות, אמברגו ומי צווי מעצר ומה שתגידו, דעת קהל הבינלאומית הכי אוהדת עבר את החמאס, לא את הפלסטינים, את החמאס. עכשיו יש טרנד של הכרה במדינה פלסטינית, זה לא ערפאת, זה לא אבאס, זה לא סינואר, זה ביבי. פינג פונג,
כן,
דבר.
טוב, רק בוא רק נתקן שבשמונה חודשים האלה זה לא ממשלת ימין מלא מלא, כי גנץ ואיזנקוט ואיך שקוראים להם
נכנסו המחנה, אחרי הטווח
כן,
להזכיר
בכל לך. השמונה חודשים האחרונים רוב התקופה, שמונה חודשים כבר מכל המלחמה זה לא ממשלת ימין מלא מלא, וכל מה שקרה עם דעת הקהל בעולם וכל האירוע השם. לא, רק צריך לתקן, זה לא, פשוט לא ממשלת ימין מלא מלא. בורק, אתה כל הזמן אומר ממשלת ימין מלא מלא, ממשלת ימין מלא מלא. לא בן, זה לא ממשלת ימין מלא מלא, זו ממשלה עם המחנה הממלכתי.
אז למרות שאתה צועק, זה כן ממשלת ימין מלא מלא שהוקמה, אתה זוכר מתי?
אוקיי,
כמה זמן עבר מאז שהיא הוקמה? תעשה חשבון רגע, אתה מסוגל?
זה שנה וחמישה חודשים.
יפה, זה ממשלת ימין מלא מלא מלא, ו... נכנסו גנץ ואיזנקוט, מכיוון שאתם חבורה של כפויי טובה, גנץ ואיזנקוט נכנסו לתכנוניו.
זה לא משנה.
הוא בכה בדמעות, הוא פחד, הוא ואריה דרי שצבח בבור, פיקוח נפש, פיקוח נפש, ואז שני הפריירים האלה נכנסו, כמו שהוא נכנס בפעם הקודמת.
אבל זה לא משנה את העובדה שזה לא ממשלת ימין.
לא, זה לא, אין פה. חבר'ה, חלמתם את הכל.
יפה.
יריב לוין לא הציג את הרפורמה המופרעת שלו.
ארבעה בינואר. שנייה,
בסדר, תן לדבר.
הם לא הסתערו על הכל כדי להרוס, לא.
בן, דבר שני, זה שדעת הקהל עברה מסימפתיה ואמפתיה ליהודים שנטבחו ונאנסו ונערפו, כן, לזה שהם בעד חמאס ונגד ישראל, זה בגלל שאנחנו משמידים אותם, והרגנו להם ברוך השם, כמה עשרות אלפי אנשים, וצהל פועל בממשלה הזאת עושה, זאת הסיבה. אם לא היינו עושים את זה, אני מניח שעדיין היו מחבקים אותנו. יכול להיות שזה מה שאתם רוצים. יכול להיות שזה מה שזה, זו האידיאולוגיה, שנהיה כמו בגלות, שטובחים אותנו, קושרים אותנו לעץ, ואומרים לנו לנשק צלבים, ואם לא, אז מעלים את העץ באש. יכול להיות שזה מה שאתם רוצים. יש אפשרות כזאת, אבל לא. הממשלה הזאת משמידה את החמאס, כן? כותלת בפלסטינים, נהרגו להם שם כמה עשרות אלפי אנשים, כובשים את עזה, כובשים את רפיח, ולכן מה לעשות שהתמונות הן לא מי יודע מה מבחינת התוצאות של הפצצות שאנחנו מקבלים בין היתר מהאמריקאים, ולכן הם נגדנו. אל תהפכו ותעשו מניפולציה כל דבר רק בשביל לפגוע בזה שכביכול זה ביבי וממשלה. נכון, עושים ופועלים. זאת הסיבה שעכשיו לא אוהבים אותנו. העולם בעדיף יהודים נרצחים, באופן כללי. הוא יכול לגלות אמפתיה ליהודים נרצחים, אבל אנחנו שינינו את כללי המשחק, ואם רוצחים יהודים, אז אנחנו הורגים את מי שעושה את זה. זאת הנקודה. עכשיו, אתמול אתה אמרת שזה דבר מדהים, על הציוץ של חגית אופרן משלום עכשיו, הנכדה של ליבוביץ', כן, שמה שנקרא, התפוח נפל קרוב מאוד לעץ. התגובה הישראלית הראויה למות הנשיא של איראן היא לשלוח תנחומים והשתתפות באבל של העם האיראני במות נשיאם. זה לא רק הדבר האנושי לעשות, זה גם אקט חינוכי. עם כל השנאה ששוטפת את הישראלים, מישהו צריך להתוות דרך שמפחיתה אותה, גם מול אויבים. יצחק הרצוג, כבוד הנשיא, זה עליך. ואתה אמרת שאתה חושב שזה מה שהיה צריך לעשות, כן? לשלוח את תנחומנו לעם האיראני. עכשיו, אתה יודע, יש כלל בטוויטר, שאם יש לך יותר תגובות מלייקים, זה אומר שעשית משהו כנראה אפס לא כל כך נכון. אז אני נכנס פה עכשיו לחשבון של חגית אופרן, מחפש את הציוץ הזה, בוא נראה. הנה. אוקיי, הנה, התגובה הזה, יש ככה, יש 202 לייקים, 1,600, כן, תגובות. 1,600 תגובות, 202 לייקים, 1,600 תגובות, פי שמונה. כלומר, בן, אתה מה נקרא באופסייד, אבל מה זה באופסייד? באופסייד מטורף. באופסייד מטורף, אתם, אין לכם מושג מה קורה איתכם, אתם לא מבינים איפה אתם נמצאים. זה כל האירוע שעם כל התבהלה שלכם, שדנה וייס כתבה אתמול גם כן איזה, אוי, איפה זה? אני חייב לראות את זה. היה לה איזה כותרת, אתם לא מאמינים מה שאתם קוראים, מה שאתם שומעים בערוצי התבהלה. אתם פשוט לא תאמינו איזה דברים. אני מכיר לכם כותרת של דנה וייס אתמול. רגע האמת בקריירה הארוכה של נתניהו. האם ראש הממשלה יקפוץ על עגלת ההיסטוריה, ככה אומרים, עגלת ההיסטוריה, בסמיכות, או יישאר עם השותפים הקואליציוניים שהביאו אותו לבית הדין בהאג. קודם כל, איזה שותפים קואליציוניים הביאו אותו לבית הדין בהאג? בבית הדין בהאג הגיע בגלל המלחמה בעזה, בגלל ההתנתקות ואוסלו, בגלל הטבח. בגלל זה הגענו לבית הדין בהאג. מה הקשר לשותפים הקואליציוניים, סמוטריץ' ובן גביר, שהגענו להאג? זה לא ההתנחלויות, זה לא נוער הגבעות, זה לא... מה הקשר? איך הגענו לזה? דבר שני, עגלת ההיסטוריה. תבינו, הם רוצים להשאיר את חמאס בעזה. הם רוצים להשאיר את חמאס בעזה. הם לא רוצים להשמיד את האויב עד כלותו. לא אשוב עד כלותם, ארדוף אויבם והשיגם ולא אשוב עד כלותם. הם לא מבינים את האירוע. אתם יודעים שרבין, בנאום הראשון שלו על אוסלו, באישור של הסכם אוסלו, אתם יודעים מה הוא אמר? לא עוד עם לבדד ישכון. זו הייתה הכותרת של הנאום של רבין באוסלו, הנאום הראשון שלו בכנסת. לא עוד עם לבדד ישכון. ותראו מה יצא מאוסלו. זו התוצאה של מישהו שאומר משהו נגד התורה. נגד זה שכתוב עם לבדד ישכון, בלעם, שהוא היה בסדר נבואי כמו משה, רק מהצד של הסיטרא אחרא, ורצה לקלל יצא מברך. זה בדיוק העניין. אויבים אתם שונאים, שונאים אתם אויבים, מרחמים על אכזרים, מרחמים על אכזרים ומתאכזרים לרחמנים. לחירט וילדרס, כן, לחירט וילדרס מהולנד, אוהב ישראל, אוהב ישראל, שנלחם באסלאם הקיצוני, שעכשיו מכניס את לימודי השואה לבתי הספר בהולנד. אתם יודעים איך הם קוראים לו? ראיתי ציוץ השבוע בתבלה 12. מנהיג הימין הקיצוני בהולנד, ככה הם קוראים לו, הוא ימין קיצוני, הוא ניצח בבחירות! הוא ניצח בבחירות! הוא הימין הקיצוני, הקיצוני! איך הקיצוני מנצח בבחירות? איך זה יכול להיות שהקיצוני מנצח בבחירות? איך יכול להיות שהקיצוני הוא הרוב? הלו, אוהב ישראל, לא הם קוראים הימין הקיצוני.
אתה תכף תגמר תוכנית. הגעת לבלעם.
טוב.
טוב? אוקיי. אז אחרי שראינו איך הוא מנסה לשתול פייק במוחות שלכם, לוקח אתר של ממשלת קטר, שבוויקיפדיה מדווח שזה חומרים של חמאס ואחים מוסלמים, הוא מצטט, לא אומר מאיפה הוא מצטט, שישראל וארצות, סליחה, איראן וארצות הברית רוצות להפוך פה את ה, את ה, להפיל את הממשלה. ככה הם עובדים בערוץ 14, הם שוטלים את ה, אתם לא שואלים מאיפה זה, בעוד יומיים כולם ידברו על זה, כאילו זה ברור, הוא עושה את זה בבוקר, הרי כמו, למה יש אנטישמיות? בגלל האופי הזה, בעוד האמריקאים מקיזים את דמם להגן עלינו עם מצבי מעצר, סנקציות על בית הדין הבינלאומי הפלילי באג, זה דבר שלא היה בחיים, עצם העובדה שהם שוקלים את זה, אז הוא מתנף אותם בצורה הזו, אז אחרי שהוא דיבר על זה, יצא המרצה מהשק, הם רוצים שאנחנו נהיה עם לבדד ישכון. חמאס, אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים שחמאס יישאר, כן. אנחנו הבאנו לחמאס את השליח הקטרי, זאת אומרת, לא חשוב כמה פעמים אני אראה לו פה והוכיח לו, ששבוע לפני הטבח, הרופס, הסגול, תקראו לך שאתם רוצים, אישר העלאת הכסף הקטרי לחמאס, הוא ימשיך להגיד שאנחנו לא מבינים את המזרח התיכון. וההכחה של הסיפור הסעודי, הרי מי שבאמת רוצה לדפוק את איראן, צריך את העסקה עם סעודיה. זה המקרו. זה הגרן פלן. זה הניצחון. הבן אדם הזה הרי לא הסכים, הוא הדליף כמו ארנבת את המצגת של הצבא בצוק איתן כדי לא לעשות פעולה בתוך עזה. זה אותו בן אדם. עכשיו עוד דבר לפני שאני אגיע לעיקר. לפני דקה הוא אמר, שמתם לב, זאת לא ממשלת ימין על מלא. לא, זה הכל גנץ ואיזנקוט, הכל, זה לא, כשהיה משהו רע. ואחרי חצי דקה הוא אמר, והוא התגאה כמה הממשלה הזו פועלת, איזה יופי, השמדנו את החמאס. קודם כל את הנתונים של השמדת החמאס שמענו קודם. 65% מהמנהרות פעילות, ורוב הלוחמים לא נהרגו, ואפילו גייסו עוד אלפים. אבל הם תמיד זה, כשיש, בסוף בסוף השורה התחתונה היא פשוטה. כשיש משהו טוב, זה בזכות ביבי, כשביבי ראש הממשלה, הטוב זה בזכותו, והרע זה בזכות, בגלל האופוזיציה, ולהפך. מה הבעיה שבסוף, מבחינת הטבלה שאינה משקרת, בסוף הקטע הזה, מתפוצץ עליו, כי כל האסונות קורים אצלו. מזכיר לכם, פרסום מאפריל לחודש שעבר. במכתב לקטר מ-2018 נתניהו ביקש כסף לעזה. בדוחה רצו לסגור את הצינור לחמאס ב-2018, ואז נתניהו פנה ישירות לקטרים ופעיל את ארצות הברית כדי לוודא שהמימון יימשך. וכך ארגון הטרור נהנה מ-30 מיליון דולר בחודש. אגב, המכתב עצמו פה, זאת אומרת, זה הכל, בניגוד לאתר הקטרי שהוא ציטט ממנו, זה הכל אמיתי. עכשיו סוף סוף הגעתי למה שרציתי, הוא דיבר על ההסברה, זה לא באשמתנו, זה כי אנחנו רוצחים את הורגים את חמאס. קודם כל זה כן באשמתנו. הרופס הזה פעם קינת עצמו מר הסברה. מזכיר לכם שאת אילון לוי, היחיד שידע מה הוא עושה במערך הסברה הלאומי, הם פיתרו כי הגברת מגברת. אתמול, שלשום, לפני יומיים, התפטר ראש מערך הסברה, מושיק אביב. שרת ההסברה לא צריך לספר לכם על פי מפעלותיה, אבל כדי להמחיש לכם איך המדינה הזו מתנהלת, בואו נדבר על שלמה קרעי. אתמול, אני לא רוצה לכנות אותו בשמות, אני לא יכול לכנות אותו בשמות כי זה קל. שלח פקחים והחרים ציוד של AP. Associated Press, סוכנות הידיעות הבינלאומית, נדמה לי שהיא בכלל אמריקאית, הגדולה בעולם, איזה 60 פרסי פוליצר, יש לה סניפים בכל חור, והם יש להם מצלמות שכל התקשורת העולמית, כולל אגב שלנו, מתחברות לפיד שלהם, שלמים להם ריטיינר, ואז אתה יכול, מצלמה, יש להם מצלמה בסדרות שמצלמת את עזה קבוע, ואז אתה יכול לראות שיגורים וזה. ואני אקריא לכם, משהו מעקיבא נוביק, כי כמובן שזה נגמר בבכי, הבית הלבן כבר הגיב על זה. עכשיו, כשאנחנו, שתבינו רגע משהו, במלחמה על הלגיטימציה שלנו, צווי מעצר זה מדרון חלקלק, אחרי סנקציות ואחרי אמברגו, מנסים להוכיח, הרופס עכשיו אומר, יש לנו מערכת משפט עצמאית, אחרי שניסית להשמיד אותה, היא החתיכת מלאך חבלה, וברגע הקריטי הספציפי הזה, מגיע שלמה קרי, כשלפיד כותב לו, אדוני, אתה לא נורמלי, הוא עונה לו בזו הלשון, יושב ראש האופוזיציה הנכבד. אנשיו של שלמה קרי במרכאות הם גורמי המקצוע המסורים של משרד התקשורת שמקיימים את הוראות החוק והחלטות הממשלה, אלא אם כן גם אתה תחליט להפוך לפרילנסר של ערוץ טרור וכו' וכו'. להזכירך, החוק והצווים שנחתמו, נמשיך לפעול במחישות. אנשיו אמרו אתמול שהם הולכים להחרים את הציוד של AP בעוד מקומות ושל עוד סוכניות. אתם יודעים איך זה נגמר? שהחזרנו להם אתמול בלילה את הציוד, והנה עקיבא נוביק מסכם את זה מצוין. קרי לא הבין מה זה AP וניסה לעשות עליהם סיבוב בשביל לייקים. יאיר לפיד הסביר לו ש-AP זה לא צחוק ויש סיבובים שלא עושים. קרי התנפח על לפיד והבטיח הרים וגברות, תמשיך לפעול בנחישות. נתניהו הסביר לו ש-AP זה לא צחוק ויש סיבובים שלא עושים, וקרי נאלץ להתנפל. בינתיים, בכל העולם דיברו אתמול על זה שישראל מתחילה להחרים ציודים של סוכנויות ידיעות בינלאומיות. זה כשאנחנו מנסים להוכיח שאנחנו דמוקרטיה. אגב, כבר ירדנו והורדנו ממעמד של דמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה אלקטורלית. בסוף זה ייגמר בדיקטטורה. על כל זה הוא מגן. בגלל זה אין הסברה. בגלל שהאיש הזה תמיד, אבל תמיד, ימנה את האנשים הכי לא קשירים לתפקידים חשובים. ישראל קץ יצא לשליחות בפריז, אפרופו צווי המעצר, כשהוא היה הראשון שצייץ אחרי השבעה באוקטובר, שלא נכניס לעזה טיפת דלק, טיפת מים וטיפת חמצן. הוא נוסע עם האנגלית שלו, כן? האנגלית שלו, שהיא טיפה פחות טובה מהאנגלית של הגרנדמייזר. בקיצור, נחטפנו, אנחנו מוקפים אנשים
לא, 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 אנחנו נחטפנו לכלום. על ידי בן גביר וסמוטריץ', לא על ידי ישראל כץ וקרי. טוב. אי אפשר להיחטף פעמיים. אפשר להיחטף פעמיים.
ברור שאפשר.
אתה לא יכול להיחטף פה גם.
החוטף מחטפן פטור.
לא, אתה לא יכול, אתה חטוף, אז כאילו זה, זה, זה אירוע.
תגיד, אתה, תסלח לי, כן, אתה לא רואה את המספיק סרטים, הרבה פעמים קורה ש... אגב, אתה יודע מה?
נו.
עכשיו, פאוזה, זה לא בדיחה, זה לא מצחיק, אבל אני אומר את זה כדוגמה של אפשר להיחטף פעמיים, והדוגמה היא רון ארד. הוא נחטף קודם כל על ידי דיראני, ואחר כך האיראנים חטפו אותו לדיראני. וכשדיראני כבר, שסוף סוף היינו מוכנים לתת את המעט שדיראני רצה, הוא כבר לא היה בידיו, ודיראני עצמו חיפש אותו באיראן, ואחרי שחטפנו אנחנו את דיראני, ונדמה לי שאחד בשם ינון מגל היה בחטיפה של השני, של השייח עובד, או שאני טועה, התברר שפשוט האיראנים חטפו לו את... אז הנה אפשר לחטף פעמיים.
אני רואה במתי משפחות החטופים שנמסר לגבי הסרטון, כל עדות נוספת המגיעה מהחטופים זועקת את אותה אמת עצובה, חייבים להחזיר את כולם הביתה. הסרטון הוא כתב אישום חריף על מחדל לאומי של הפקרת החטופות והחטופים. אני לא מקבל את זה.
משהו פה לא נכון?
כן, אני לא מקבל את זה. לא, ממש לא.
מה לא נכון?
מה זה הפקרת? ישראל יצאה למלחמה. מה זה הפקרת החטופות והחטופים? נהרגו פה חיילים, נהרגו פה...
אתה מסוגל מאות, יותר מזה.
מאות חיילים נהרגו בשביל להחזיר את החטופים והחטופות.
מה
בשבוע
הקשר?
בשבוע שעבר נהרג ממפי חץ בשביל... במבצע,
מה
במבצע
הקשר?
להחזרת
אתה עכשיו גופות, מגן על עוד תואבה.
גופות של חללים.
מה הקשר?
מה זה, איזה מחדל להפקרת...
לא היה מחדל בשבעה באוקטובר?
לא, הם מדברים... לא, הם לא מדברים על, על הפקרת החטופות. הם לא מדברים
הם
הפקרת
בדיוק
חיילים.
על זה
לא,
הם מדברים. אתה יודע מה, אינון, יש לי הצעה? אני יכול לפתוח לך את הבעיה. יש לך את הנייד של אורי ארוש, דבר איתו. פעם בה תתייצב אתה גם שם עם פי שלט בוגדים.
מה הקשר? לא הבנתי.
זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, אתה לא מבין את הקשר.
לא, לא מבין את הקשר.
אחד היה מחדל ענק.
לא, אני מבין שעכשיו, איך קוראים לו? חורב, ליאור חורב, אחרי, הוא היועץ האסטרטגי שלהם, וזה הכל אותן מניפולציות אלימות, כן?
אלימות.
של תודעה, כן.
אז הם לא בוגדים, הם שמאלנים בוגדים, הם גם אלימים.
מניפולציות אלימות של תודעה, כמו שעשה קודם, איך קראו לו?
רונן צור.
רונן צור, כן, ואני לא מקבל את המניפולציות האלה. מדינת ישראל לא הפקירה את החטופות והחטופים. מדינת ישראל עושה כל שביכולתה בשביל להחזיר אותם. חיילים, מאות חיילים, מסרו את נפשם בשביל המשימה הקדושה הזאת. עושים פה מאמצים עילאיים, מודיעיניים, מטורפים בכל העולם כדי להחזיר אותם. והמניפולציות הבזויות של חורב לא יעבדו, לא עליי. לא
עכשיו
עליי.
זה ליאור חורב, ואני לא, לא עליך.
כן, ואני כן. לא אתן למניפולציות הנבזיות האלה,
הנבזיות
האלה,
ובוגדים.
לעשות שמדינת ישראל הפקירה אותם.
הפקירה לא אותם באבו אבו, אין בכלל ויכוח.
בסדר.
אתה אפילו לא מבין על מה אתה מדבר. אתה תשמע, אני, בסוף אני אגיע, אני אהפוך את המסקנה שלי שאתה לא טיפש. אני עוד עלול להגיע לשם. תקשיב
לא,
טוב.
לא, אל תגיע לשם.
אז תקשיב.
רק לשם אני, אל תגיע.
אתה יודע מה?
לשם אל תגיע.
אוקיי, אז תעזור לי. תקשיב טוב. החטופות והחטופים שיש ביניהם גם חיילים וחיילות וגם הרבה מאוד אזרחים ואזרחיות הופקרו פעמיים. אין על זה שום ויכוח. כשהם אומרים הופקרו, הם מתכוונים לזה שמדינת ישראל פשטה רגל, לא קיימה את תפקידה, התפקיד ההיסטורי שלה, שלשמו היא הוקמה, רק כדי לשמור על יהודים, ושלא יקרה יותר שילדים יתחבו בארון מהצוררים שרוצחים את ההורים שלהם בחוץ, ואחר כך חטפו אותם עם מיטותיהם, וזאת אבא ואמא של הפקרה. ועכשיו אותן משפחות שצודקות במיליון אחוז במאבק שלהן, אומרות שזה שאתם לא עושים הכל, כולל הפסקת הלחימה, זה המשך ההפקרה, על זה אפשר להתווכח. אני אגב חושב שהן צודקות, אתה יודע למה? כי אין ניצחון מוחלט, אי אפשר, אין קונץ פטנט כזה. אתה ביהודה ושומרון הלילה נלחמת כשחומת מגן התחיל ב-2001, ולכן מה שדחוף כרגע זה להחזיר את אלה שהופקרו ואחר כך להרוג את סינואר ואת כל מי שאפשר להמשיך להרוג. הרי בסוף מה שאתה מייצר עכשיו בעזה זה סוג של לבנון סלש וייטנאם, לא ניצחון מוחלט. תסתכל על הנתונים. אז קודם כל תחזיר אותם הביתה.
אתה נלחם ביהודה ושומרון מ-2001-2002 בגלל שאתה לא השמדת את הרשות הפלסטינית ואתה נתת לדבר הזה להתפתח כמו
באינקובטור. שבוע לפני הטבח הקראתי לך את הסרטון שלי. נתניהו הגדיל את כל הכסף שלו לרשות הפלסטינית.
אדוני,
ולמה הוא לא משמיד אותה? למה הוא לא
עזוב רגע נתניהו, תעזוב שנייה רגע.
לא, אני לא עזוב את נתניהו, שהוא יעזוב אותי. שיניח לנו כבר הבן אדם הזה, שיניח לנו שילך לעשות את הביתו.
אני מדבר איתך,
אני מדבר איתך על אסטרטגיה. תראה מה, הוא לא השאיר פה אבן על אבן. אין פה בן אדם אחד שמסוגל לדבר עם השני.
שנייה.
ממתי זה? מהתקופה שלי?
העניין הוא לא זה, העניין הוא...
אני לא אעזוב את נתניהו, זה העניין, לא אעזוב אותו. לא יעזוב אותו.
בסדר.
בחיים, בחיים לא. עד שהוא לא ירפה מהמדינה הזו לפני שהיא תושמד. אז אני אעזוב אותו.
סבבה. עכשיו,
תודה.
אתם בינתיים, אתם רוצים...
שבוע לפני זה, אתה מקשקש לי עכשיו על למה לא השמדת את הרשות? שבוע לפני הטבח, הבן אדם הזה שאתה רוצה שאני אעזוב אותו, הוריד את המכס שהוא גובה מהרשות,
הוסיף
את הכסף. אגב, וגם אחרי הטבח, הממשלה שלא נקטה
בהרבה
מאוד אמצעים לשמור על הרשות הפלסטינית.
בסדר, נו.
אז תפסיק להגיד את זה.
אנחנו יודעים מי הכניס את הפועלים.
אז תפסיק להכחיך את עצמך.
בסדר, אני לא מדבר על זה בכלל, אבל.
אתה כן מדבר על זה.
לא, לא על זה אני מדבר.
כן, אתה תגיד לי לא.
לא. אני מדבר על זה,
שמה
שצריך, שמה שצריך,
אתה כל הזמן אתם ואתם ואוסלו.
מה, אתה רוצה לחכות את ברק סרי?
לא אמרת אוסלו, לא אמרת סזון.
אתה רוצה להיות ברק סרי?
אני ברק סרי האמיתי.
אוקיי, עכשיו.
לא, לא, אין עכשיו.
העניין הוא לא זה.
אין
לא,
עכשיו,
לא
אתה
זה.
לא תגיד
שנייה.
שאנחנו נלחמים בגלל שלא השמדנו את הרשות הפלסטינית, כשאתה גדול החסידים השוטים של מי שמגדל את כל הדבר הזה 20 שנה, אוקיי? לא תגיד את זה. איך אני? לא תגיד. הנה אני פה, מפריע לך. אם תגיד, לא, לא, זה לא יקרה.
אוקיי. עכשיו,
תלך לפטריוטים,
אתם
עזור,
רוצים,
נגמר.
אתם רוצים שעה? לעשות את אותו אירוע.
10-33, עכשיו, לא רוצים כלום.
לא, אתה מדבר...
הרגע אמרת שאנחנו רוצים שחמאס יישאר. לא! אתה שקרן! מי שרוצה שחמאס יישאר, ומי שישאיר אותו 17 שנה, זה נתניהו. עד שלא תגיד את זה, אין תוכנית.
שלום, קורל שבת.
שלום.
אחות של רב סרן גל שבת, זכרו לברכה, בן 24 מהיישוב קציר, היה ממפי בצנחנים, בעצם היה מפקד פלוגת חץ, מה שנקרא חרדים צנחנים, שמת מפצעיו ביום ראשון האחרון, 4 ימים לאחר שהיה מעורב בהתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה בג'באליה. שלום, תודה שאת איתנו.
תודה לכם על ההזדמנות.
המקום ינחם אתכם, עם שער אבלי ציון וירושלים. אתם עדיין בשבעה?
כן.
מה את יודעת על, על הנסיבות נפילתו של גל?
גל קיבל משימה במחנה הפליטים בג'באליה בעצם, יש כל מיני איתורים ופירים, עוד לא קיבלנו את התחקיר המלא, אבל הם היו צריכים לאתר ככל הנראה איזה שהם פירים שבהם נמצא החטופים, מה שהותר לפרסום הגופות שחולצו. בעצם גל נכנס לאיזשהו איתור ומולו היו מחבלים, בעצם הוא נפצע בהתקלות עם מחבלים, פגיעה בראש, פגיעה קשה מאוד. בבית חולים, אבא של אחד החיילים סיפר לנו שנמצא עם גל בעזה, שהוא הציל את החיים שלו, של הבן שלו, ששניות לפני שגל קיבל את הכדור, הוא דחף אותו עם הווסט ואמר לו, מה אתה עושה פה? אוף מפה. לקף אותו אחורה ובעצם גל קיבל, גל חטף את, את הכדור.
אתם יודעים מה הייתה המשימה שלהם? כי אתמול הרמטכ"ל גם דיבר, אמר במילים כאלה או אחרות, שאנחנו משלמים מחירים גם על הבאת חללים לקבר ישראל. בעצם מצאו שם 4 גופות של חללים שנרצחו ב-7 באוקטובר. והאם את יודעת את נסיבות האירוע? האם באמת זו הייתה המשימה בג'באליה להגיע שם, או שזו הייתה משימה כוללת להשתלט על המרחב, וזו הייתה אחת? האם אתם יודעים אם גל נפל למען המשימה הזאת, ואם כן, מה עמדתכם בעניין ואיך אתם רואים את זה?
אנחנו עוד לא יודעים בצורה מובהקת שזה קשור לזה במיליון אחוז. אנחנו עוד נקבל על זה את התחקיר, אבל ככל הנראה יש את הקשר להוצאה של הגופות של החטופים. ככל הנראה הם יתרו את הפירים שבהם נמצאו הגופות. בעצם מי שנכנס לתוך הפירים זה כוחות הנדסה ולא כוחות של חיל הרגלים.
רגלים, כן.
כן. ועמדתנו בעניין היא שהייתה לי שיחה עם גל, האמת ממש לאחרונה, ש... הוא אמר לי, את יודעת, יש משפחות שלא יודעות מה עלה בגורל היקרים שלהם. חיים, מתים, מי שמת לא זוכה להביא לקבורה את היקרים שלהם. מי שחי לא יודעים מה מצבו, מה הוא עובר. ואני הולך לישון עם זה כל יום בלילה, ואני קם עם זה כל יום בבוקר. ואני לא מוכן שהדבר הזה ייגמר עד שכולם יהיו בבית. הוא אמר, המלחמה הזאת היא מלחמה צודקת, ולכן אנחנו החלטנו, ואנחנו מאז ומתמיד ידענו שאנחנו עומדים מאחורי ההחלטות של גל בכל דבר שהוא מחליט. זה היה הבחירה שלנו, ומבחינתנו זה הייתה משימת חייו.
הכניסה לג'באליה הקורה לא הייתה בשביל זה, הייתה פשוט כי החמאס הרים שם ראש, והרגו שם עשרות מחבלים, אז אני מניח דעתך, בתוך הכניסה לג'באליה, כן, היה גם מידע, והלכו להביא, ישראל בעשרות שנים השקיעה וסיכנה הרבה מאוד אנשים, חיטטנו בבתי קברות בדמשק, לחפש שרידים לכל מיני נדרים, כשלא היה מלחמה בסוריה, אבל בואי, ספרי לנו קצת על גל.
גל הוא ילד, הוא כבר לא, אני לא יכולה לקרוא לו ילד, הוא ממש נהיה גבר, מבחינתי הוא הכי הקטן, הוא תמיד ילד באיזשהו מקום, אבל הוא התפתח מאוד במהלך השנים, הוא היה ילד מופנם, שקט, צנוע, בלי הרבה רעש וצלצולים, ועם השנים הוא היה חלום חייב להתגייס לצנחנים, והוא מגיל 16 נרשם לאחריי, שזה מין תוכנית כזאת שמכינה צעירים להיות חיילים לוחמים, והוא התאמן מאוד לזה, והוא מאוד התפתח והתבגר ונהיה ממש גבר מה שנקרא, ואנחנו שמענו המון סיפורים על מי הוא היה ומה הוא היה בשביל הלוחמים שלו, וזה לא הפתיע אותנו, כי תמיד היה לו המון שאיפות והמון מטרות, וכל דבר שהוא רק היה רוצה הוא היה לומד וחוקר ושומע פודקאסטים ועושה ממש מחקר כדי להצליח ולעמוד במשימות ולהשאיר את הידע שלו. הוא אוהב לצלול מאוד, הוא חולה על הים. ביום שהוא נכנס, אני עשיתי את השיחת וידאו מהים, הלכתי במיוחד בשבילו, עשיתי הליכה בים, הוא היה צריך להתחתן, אמרתי לו, יאללה, אני עושה דיאטה לחתונה שלך. בוא תעשה איתי את זה בפייסטיים בים, ו... וכזה הוא גל, גל שלנו, התמונה שלו, אני חושבת, מספר את הכל.
הוא אמור היה להתחתן?
כן, הוא מעורף, הוא התארס ממש לפני 3-4 שבועות.
וואו, ואתם משפחה דתייה?
לא.
כי הוא היה מפה של פלוגה של דתיים.
אז זה לא נכון. דתיים, זה פלוגה שקולטת חרד, את המתגייסים החרדים, אבל, והיא מעורבת, כאילו יש בה מכל הסוגים, ככה הסבירו
נכון.
לי.
נכון, יש גם שם חיילים בודדים.
זו פלוגת חץ.
פלוגה מעורבת, אבל היא מוגדרת כפלוגת חרדים צנחנים.
יש וידאו מקסים שלו שהוא מדבר איתם לפני כניסה לפעילות מבצעית, שהוא מחזק אותם, שהראינו אותו בטלוויזיה, שמאוד מרגש.
נכון, אני ראיתי אותו, זה סרטון חזק מאוד.
כן. כמה אחים אתם?
אנחנו שלושה, סעד נהיה שלושה. אני גל וליאם, אח שלי הקטן, שהוא בן 16. בעצם ביני לבינו יש הפרש של 10 שנים, ובין גל אליאם יש 8 שנים.
זאת אומרת, גל היה אמצעי, את הבחורה.
נכון, אני הבחורה. ליאם וגל מאוד קשורים, יש להם קשר שאי אפשר להסביר. במעט זמן שגל היה בבית בשנים האחרונות היה לו ממש חשוב להקדיש זמן לליאם.
תגידי, כמה ימים קודם היה את הדוץ הנורא עם שהשריון בטעות ירוע לחבר'ה של הפלוגה שלו ונהרגו שם חמישה, הוא דיבר איתכם על זה?
זה לא היה כמה ימים קודם, זה היה בהמשך לאירוע של גל, איזשהו אירוע מתגלגל.
אה, זה היה אחרי?
נכון, גל ניסה.
הבנתי.
ובעצם הכוח שלו הוא עבר כנראה לאיזשהו מקום אחר.
הבנתי, גל כבר היה פצוע.
בדיוק, נכון, ולכן הוא ידע.
הבנתי.
יש לכם עוד שנתיים החלטה נוראית. כשליה מתגייס.
נכון. נכון. אנחנו ברגשות מעורבים לגבי זה, אתה יודע, מצד אחד זה איזושהי המשכיות לחיים של גל, אבל מצד שני זה לא פעם ראשונה שזה דופק לנו בדלת, אבתא שלי אחות שכולה, ואנחנו חווים את זה, המשפחה המורחבת בצורה שהיא מאוד לא פשוטה, ולתת לליאם להמשיך את זה זה מאוד קשה. אנחנו עוד מוקדם להגיד, אבל כן, יש לנו רגשות מעורבים בעניין.
קורל שבת, אחות של רב סרן גל שבת, השם יקום דמו, שנפל בג'באליה. המקום ינחם אתכם. תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
פרסומות.
תן לי חסות בבקשה, איציק.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום.
גו, כוכבית 8811.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
מבט הדרכים, לאהוב אותה.
מה, זה יהיה אינטרו? או קיצרת את האינטרו?
ארוכה ביותר.
ככה זה?
הדרך לשכוח.
זה דניאל סולומון עם עודיה ועדן חסון.
אבנו בטוח, והכי בטוח, נרחו.
שוב מזוודות קטנות פתוחות על העמותה שלי, אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה, שלום געגועים להתראות.
נהג, לא שומעים, אתה יכול בבקשה להגביר טיפה?
הזיכרונות מאחוריי שערו קפואים, חנות של מסקרות,
עוד טיפה אם אפשר.
כמה חדשים.
ותיסע אל תוך שמיים שצבועים שחור, אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור, אתה ודאי אשז, בטח לא תשמע אותי, אני לא בוכה צועקת ולא נשברת, לא חוזרת בי, החברים מאחוריי שערו שלך, במילא הם היו תמיד שם ורק בשבילך.
דרכים לאהוב אותך,
יש התחלה של משהו חדש ומרחוק אפשר לראות את זה לא מטושטש האהבה שלך אליי הייתה לאזיקים שגורה בתוך קופסה שזויה כמו בובת חוטים הכאבים מאחוריי שירו בי סימן בבוטן הדרכים וארוכות אבל אהבת בבוט הדרכים לאהוב אותה אבל הכי בטוח זה מרחוק שבזוודות הנוחות על המיטה שלי אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי אתה בוודאי שאתה לא תשמע אותי לא נוחה צועקת ולא נשברת לא חוזרת בי כאבים מאחורי השאירו בי סימן רבות אין הדרכים גם ארוכות אבל הכי
בטוח זה מרחוק כן הכי בטוח זה מרחוק
כן הכי בטוח
נגיד כמה תודות לאנשים שבכל זאת
שפו על השיר
הם ממשיכים פה בעוד איזה שיר אבל לא נספיק, מה אתה אומר בן?
אחד הביצועים אם לא ה...
שר פלסנר ויואב כהן סתיו קורנס ואיציק אהרון איתי ניקסון, אסף חרמוני ושני רומנו שיהיה לכם המשך יום טוב זה ממשיך מי שזה מעניין אותך שימצא את זה ביוטיוב, אני לא יכול להשמיע לכם פה טקסט שירים של 6.5 דקות. יש גבול למה שבן אדם יכול לעשות, יש גבול.